שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף עין ה' במסכת חולין. היום יש לנו בדיוק דף אחד, נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א', נסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לחמישה חלקים, חלק מהם עוסקים ישירות בבן פקועה, חלק מהם בנושאים משיקים. הנושא של החלק הראשון זה טומאה. נקדים שבן אדם יכול לקבל טומאה כשהוא חי, למשל אם נוגע בשרץ או במת, אבל בעל חיים לא מקבל טומאה כשהוא חי, אלא רק אחרי ששחטו אותו והוא הפך לאוכל, כלומר הוא הוכשר לקבל טומאה, אז הוא מקבל טומאה בתור אוכל. זה בדרך כלל. אבל, כמו שכבר ראינו אתמול, יש יוצא דופן מצב שבו בעל חיים מקבל טומאה אפילו שהוא עדיין חי. מתי? כמו שאתמול ראינו, בבן פקוע. כלומר, שחטו את אמא שלו ועכשיו מותר לאכול אותו אפילו שהוא עדיין חי, אז ממילא אתמול ראינו ברייתא שאמרה שכיוון שאפשר לאכול אותו, הוא בעצם כבר נחשב אוכל, והוא מקבל טומאה אפילו שהוא חי. זה מה שראינו אתמול. היום ניכנס לזה קצת יותר, ונראה שאומר רבי יוחנן שזה בעצם מחלוקת תנאים כפולה. כלומר, גם בין רבי שמעון בן אלעזר לרבנן, וגם בין בית שמאי לבית הלל. המחלוקת הראשונה ישירה לנושא שלנו, כלומר לגבי בן פקוע, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כמו שאמרנו, שהוא מקבל טומאה, רבנן אומרים שלא, כלומר נכון שהוא מותר באכילה, אבל סוף סוף הוא עדיין בחיים, ולכן הוא לא מקבל טומאה, אלא אם הוא מת. זאת מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה זה במשנה במסכת וקצין, זה לא לגבי בן פקוע, אלא לגבי דגים. דגים לא צריכים לשחוט אותם בשביל לאכול, וממילא אומרים בית שמאי, ברגע שהם ניצודו, אפילו שהם עדיין חיים, הם כבר מקבלים טומאה. לעומת זאת בית הלל אומרים, לא, רק שהם מתים. אלה שתי מחלוקות, האם זה שאפשר לאכול בעל חי זה מספיק בשביל שהוא יקבל טומאה, או שהוא צריך למות בפועל. ועכשיו בסוגריים, כיוון שזכרנו את מחלוקת הדגים, נביא עוד דעה שם, וזה דעת רבי עקיבא, שגם הוא מסכים עם בית שמאי שלא צריך שימותו בפועל, אבל הוא דורש קצת יותר לפי הסבר הגמרא. לא מספיק לצוד אותם, אלא גם צריך שהדג יהיה גוסס, שהוא כבר לא יכול לחזור ולחיות, אבל אם הוא עדיין מקפץ לו, ואם רק נחזיר אותו למים, הוא יסחה מכאן, אז לפי בית שמאי הוא מקבל טומאה, אבל לפי רבי עקיבא הוא לא. זאת שיטת רבי עקיבא, ועל זה שואל רב חיסטה, מה יאמר רבי עקיבא לגבי דג טריפה? מה הכוונה דג טריפה? הרי אין בדגים דיני טריפה, אלא הכוונה היא, אם יקרה לדג משהו, שאם הוא היה קורא לבהמה, זה היה מטריף אותו. למשל, נקב במים. האם גם על זה אומר רבי עקיבא שזה נחשב שהוא הולך למות ויוכל לקבל טומאה כבר עכשיו? לגבי זה נזכיר שראינו מחלוקת במבית עמוד א', האם בהמה שהיא טריפה, זה אומר שהיא בהכרח תמות או שלא, ואומרת הגמרא כאן לגבי דג, אפשר להתלבט גם לגבי הדעה שטריפה חיה, כי אולי בבהמה היא חיה, אבל בדג היא לא, וגם לפי הדעה שטריפה לא חיה, אולי זה לא רלוונטי לדגים, כי שם אין דיני טריפה. בכל אופן, הגמרא בזה נשארת בטייקו, ועד כאן הסוגריים לגבי רבי עקיבא, ועד כאן החלק הראשון, האם בעלי חיים, כשהם חיים, יכולים לקבל טומאה. החלק השני מתחיל באמצע עמוד א', וגם כאן אנחנו לא נעסוק בבן פקוע, אבל הנושא דומה, וזה מאיזה שלב עובר של בהמה נחשב עובר לגבי החלב. כלומר, חלב של בהמה הוא אסור באכילה ויש בזה קראת. השאלה היא, מאיזה שלב עובר נחשב בהמה כך שהחלב שלו יהיה איסור קראת? אז לגבי זה יש מחלוקת. ריש לקיש אומר שהוא גם צריך חודשים, כלומר להגיע לחודש התשיעי, והוא גם צריך אוויר, כלומר להיוולד, לצאת לאוויר העולם. רק אז הוא הופך להיות בהמה שהחלב שלה אסור בקרת, אבל אם אחד מהתנאים האלו חסרים, הוא לא נחשב בהמה והחלב מותר. איך התנאים יכולים להיות חסרים? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, למשל שהאימא הטילה נפל, כלומר אוויר יש, אבל חודשים אין, כי הוא נולד מוקדם. אפשרות שנייה זה שהוא הגיע לחודש התשיעי, אבל הוא עוד לא נולד, ומישהו הכניס את היד פנימה לאימא ותלש מהעובר חתיכת חלב, אז שם חודשים אמנם יש, אבל אוויר אין. בשני המקרים האלו ריש לקיש אומר, אמנם יש כאן איסור נבלה במקרה הראשון ואיסור עבר מן החי במקרה השני, אבל איסור קרת של חלב אין, כי צריך גם חודשים וגם אוויר. זו דעת ריש לקיש. רבי יוחנן אומר שמספיק אחד מהתנאים, איזה מהם? כאן יש שתי לישנות. הלישנה הראשונה אומרת שהוא אומר שמספיק אוויר, גם אם אין חודשים, לכן במקרה שהוא נולד נפל, אז זה כן יחשב בהמה, כי הוא נולד לאוויר העולם, ולכן החלב יהיה אסור. הלישנה השנייה אומרת שלהפך, אוויר לא מספיק, אבל מספיק חודשים, לכן במקרה השני שהזכרנו שמישהו הכניס את היד ולקח מהעובר בפנים בחודש התשיעי, זה יחשב חלב לפי רבי יוחנן, כי יש שם חודשים אפילו שאין אוויר. אז שוב, לפי ריש לקיש צריך גם חודשים וגם אוויר, לפי רבי יוחנן, ללישנה הראשונה מספיק אוויר, ללישנה השנייה מספיק חודשים. עד כאן הדעות, עכשיו גמרא מביאה קושייה. הקושייה היא מקורבן שלמים, כלומר יש לי כבשה שקדשתי אותה לשלמים והיא הייתה מעוברת ושחטתי אותה, והדין בשלמים זה שמקריבים על המזבח בין השאר את החלב, והשאלה היא מה לגבי החלב של העובר שלה? האם גם אותו מקריבים? עכשיו החלב של העובר, אם נחזור לשתי הגדרות שגדרנו, אוויר וחודשים, אז אוויר אין כאן, כי הרי הוא לא נולד עדיין, חודשים אולי יש, תלוי באיזה חודש מדובר. זה הנתון. עכשיו מה הדין? הגמרא מביאה לימוד מיוחד לומר שאת החלב של העובר לא מקריבים על המזבח, וזה קושייה. קושייה על מי? יש שתי גרסות. גרסה אחת אומרת שזה קושייה על ריש לקיש. למה? כי הרי לפי ריש לקיש ברור שהחלב הזה לא נחשב חלב, כי הרי הוא דורש חודשים ואוויר, וכאן אוויר אין, וממילא קשה, בשביל מה צריך לימוד מיוחד שלא מקריבים? ברור שלא מקריבים, זה לא נחשב חלב. זאת הקושייה על ריש לקיש, ועל זה יענה ריש לקיש. מה זאת אומרת למה צריך מקור? זה המקור שלי. כלומר, מזה שלא מקריבים את החלב של העובר, זה המקור שלי שצריך גם חודשים וגם שנים. לכן שוב, אל תשאל אותי למה בקורבן צריך מקור, אם אני כבר יודע שזה לא חלב, כי אני יודע שזה לא חלב דווקא בגלל המקור בקורבן שלמים. אז זה הקושייה על ריש לקיש והתירוץ. זאת גרסה אחת. גרסה שנייה זה שזה דווקא קושייה על רבי יוחנן לפי הלשנה השנייה. נזכיר שלפי הלשנה השנייה לרבי יוחנן לא צריך אוויר, אלא מספיק חודשים. וממילא מקשה הגמרא על רבי יוחנן, במקרה שבו מדובר על עובר שהגיע לחודש התשיעי, אז למה באמת שלא יקריבו את החלב שלו? הרי מספיק שיש לו חודשים, וזה נחשב חלב, אז למה לא להקריב? זאת השאלה, ועל זה עונה רבי יוחנן, נכון שזה נחשב חלב, אבל זה לא מספיק בשביל שאפשר להקריב אותו. בשביל להקריב הוא גם צריך להיוולד. לפני זה, זה עוד לא הזמן שלו להיות מוקרב. והגמרא גם מביאה דוגמה לזה מפסול מחוסר זמן. פסול מחוסר זמן זה בהמה שנולדה בפועל, והיא כבר נחשבת לגמרי בהמה, ובכל זאת אי אפשר להקריב אותה עד היום השמיני. אז אותו עיקרון גם כאן לגבי העובר. עד כאן המחלוקת לגבי החלף של עובר, והקושייה לפי שתי הגרסאות והתירוצים, ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי מתחיל 4 שורות לפני סוף עמוד א', וכאן אנחנו שוב חוזרים לבן פקועה, אבל הפעם בן פקועה שאימא שלו היא טרפה. כלומר, שחטנו פרה בפנים יש עובר, ואז התברר שהאימא היא טרפה. מה הדין של העובר? אז אם מדובר בבן פקועה רגיל, כלומר שהוא כבר מת או שהוא קטן מתשע, אז משמע בגמרא שמצד אחד הוא אסור באכילה, אבל מצד שני הוא טהור. למה? אז בואו נזכר בשתי הסברות שלנו בדפים האחרונים לבן פקועה. סברה אחת זה שהשחיטה של האימא נחשבת גם לו, וסברה שנייה זה שהוא פשוט נחשב חלק מהאימא, וממילא אם היא מותרת גם הוא מותר. לפי שתי הסברות האלו צריך לאסור את העובר הזה, כי לפי הסברה של השחיטה, אז כיוון שהשחיטה של האימא לא התירה אותה, זה מגדיר אותה כשחיטה שאין לה את הכוח להתיר באכילה, ממילא גם לא יכולה להתיר באכילה את העובר. ולפי הסברה השנייה שהעובר הזה הוא פשוט חלק מהאימא, אז עוד יותר פשוט. האימא הרי אסורה, כי היא טרפה, אז גם העובר הוא טרפה והוא אסור. עכשיו זה לגבי איסור אכילה. אבל מצד שני, אמנם העובר יהיה אסור באכילה, אבל הוא לא יהיה נבלה. למה? כי גם האמא לא נבלה, היא הרי טרפה והיא לא טמאה. ממילא, כמו שהשחיטה מצליחה לטהר אותה והיא לא טמאה, אותו דבר לגבי העובר. אז שוב לסיכום, בן פקועה רגיל, שאמא שלו היא טרפה, הוא אסור באכילה, אבל הוא טהור. עכשיו כל זה לא ממש כתוב בגמרא, מה שכן כתוב זה לגבי הבן פקועה המיוחד שדיברנו עליו אתמול, שהוא חי בחודש התשיעי. נזכיר שאתמול דיברנו למחלוקת שלפי רבי מאיר במצב שהאימא היא לא טרפה, בן פקועה כזה לא ניתר על ידי האימא שלו, אלא צריך לשחוט אותו בפני עצמו, ואילו לפי רבנן, כלומר רבי יהודה, הוא כן ניתר על ידי האימא, ולא צריך לשחוט אותו. זאת המחלוקת כשהאימא היא לא טרפה. מה קורה אם האימא טרפה? אז לפי רבי מאיר זה לא באמת משנה. הרי לפי רבי מאיר הבן פקועה בחודש התשיעי כשהוא חי, הוא בעצם בהמה גמורה בפני עצמה, הוא כבר לא תלוי באימא, ופשוט שוחטים אותו ואוכלים, כמו שהיינו עושים אם האימא לא הייתה טרפה. אבל מה לגבי רבי יהודה? בזה יש מחלוקת רבי עמי ורבה. רבי עמי אומר שלפי רבי יהודה גם בחודש התשיעי כשהוא חי, הוא בן פקועה רגיל, וממילא כמו כל בן פקועה שאימא שלו היא טרפה, הוא אסור וזה לא יעזור לשחוט אותו. רבה לעומת זאת אומר לא. גם לפי רבי יהודה אפשר לשחוט בן פקועה חי בחודש התשיעי גם אם אמא שלו טרפה. למה? הרי לכאורה הוא בן פקועה רגיל, אז הוא אמור להיות אסור. אלא שמסביר רבה, לא. גם רבי יהודה שאומר שבן פקועה בחודש התשיעי כשהוא חי הוא עדיין ניתר על ידי האמא שלו, זה עוד לא אומר שהוא כמו בן פקועה רגיל בחודש השמיני למשל. כי בן פקועה רגיל בחודש השמיני הוא רק יכול להיות מותר על ידי אמא שלו. זה כל מה שהוא, הוא רק בטל על האמא. לעומת זאת בן פקועה חי בחודש התשיעי, בעצם יש לו שני מסלולים. הוא יכול להיות ניתר על ידי שחיטת האמא, אבל הוא גם יכול להיות ניתר על ידי שחיטת עצמו. זה נקרא בגמרא דלת סימנים אח שרבי רחמנה. יש לו 4 סימנים, 2 של האמא או 2 שלו. אגב, ראינו דעה כזאת גם אתמול בספק של רב הושעיה, אם אפשר להכניס סכין פנימה לתוך האימא ולשחוט שם ישירות את העובר. בכל אופן, ממילא אומר רבא, כיוון שבמקרה שלנו השחיטה של האימא לא מועילה לו, אז אנחנו יכולים ללכת על השחיטה שלו, ואפשר לשחוט אותו והוא יהיה מותר. אז שוב לסיכום, בן פקוע חי בחודש התשיעי שאימא שלו התרפה, לרבי מאיר זה לא משנה אם התרפה או לא, בכל מקרה שוחטים אותו והוא מותר. לרבי יהודה זה מחלוקת. רבי ימי אומר שלרבי יהודה זה יהיה אסור, זה נקרא בגמרא לדברי המתיר אוסר, כלומר רבי יהודה שבדרך כלל מתיר בן פקוע חי בחודש התשיעי כי הוא ניתר על ידי אימא שלו, הפעם ההיתר הזה דווקא פוגע בו, כי כיוון שהשחיטה של האימא לא טובה אז עכשיו גם הוא יהיה אסור, אבל רבא בכל זאת מתיר, כי יש לו שני מסלולים, או עם האימא או עצמאית. עד כאן הצגת הדעות הראשונה. עכשיו, בשורה האחרונה בעמוד א', הגמרא מביאה סוגיה מקבילה לזה, הפעם של רב חיסטה ורבא, ואנחנו נראה את אותם דעות שעולות גם שם. כלומר, רב חיסטה מתחיל ואומר שבמקרה שהזכרנו, של בן פקוע חי בחודש התשיעי שאימא שלו התרפה, אומר רב חיסטה שמצד אחד אפשר לשחוט את העובר ויהיה מותר, אבל מצד שני אם לא שחטו אותו והוא מת, אז הוא יהיה טהור. ועל זה אומר רבא, לכאורה זה סתירה, כי כשאתה אומר שאפשר לשחוט את העובר עצמו, זה לכאורה כמו רבי מאיר שאומר שבן פקוע בחודש התשיעי הוא בהמה בפני עצמה וממילא אפשר לשחוט אותו, אבל כשאתה אומר שאם לא שחטו אותו ואחרי זה הוא מת הוא טהור, זה לכאורה דווקא כמו רבי יהודה, כי הרי רק רבי יהודה אומר שהשחיטה של האימא מטהרת את הילד גם בחודש התשיעי. לפי רבי מאיר, השחיטה של האימא לא עושה כלום לעובר בחודש התשיעי כשהוא חי, וממילא אם הוא מת הוא אמור להיות טמא, אז זה לכאורה סתירה בדברי רב חיסטה. ולעונה רב חיסטה, זה לא סתירה, באמת אני סובר כמו רבנן, וממילא השחיטה של האימא כן מטהרת את העובר, כמו שהקדמנו, כי הרי גם כשהאימא טרפה היא עדיין טהורה, זה גם מצליח לטהר את העובר. אבל בכל זאת אומר רב חיסטה, למרות שאני סובר כמו רבי יהודה, עדיין אפשר גם לשחוט את העובר ולהתיר אותו באכילה. למה? הרי השחיטה של האימא היא לא טובה, אלא מסביר רב חיסטה, בדיוק כמו הסברה שאמרנו מקודם של רבא, שיש כאן שני מסלולים, ואם המסלול של האימא לא הלך, אפשר ללכת במסלול העצמאי ולשחוט אותו בעצמו, בדיוק כמו הסברה שאמרנו של רבא. אז זאת הסוגיה המקבילה, רבא הבין שאם הוא מתיר לשחוט זה חייב להיות כמו רבי מאיר, כי לפי רבי יהודה אי אפשר לשחוט, כמו הסברה של רבי עמי מקודם, לעומת זאת רב חיסטה אמר כמו הסברה של רבא, שגם לפי רבי יהודה אפשר. זה רב חיסטה, וגמרא מספרת שכשרבי זרע אמר את זה לפני רב אסי, אז רב אסי אמר ישר, כלומר נכון, וגם רבי יוחנן אמר את זה, ולא ברור אם הוא התכוון רבי יוחנן, אבל ריש לקיש חולק, או שאולי גם ריש לקיש מסכים. בכל אופן, בזה הגענו לנקודותיים בשליש העליון של עמוד ב', ועד כאן החלק השלישי של השיעור. בשביל החלק הרביעי נדלג על שלוש שורות למילים אמר רב משרשיה, ושם יש שתי שורות שלא ברור מה הם עושות כאן, הן לכאורה תקועות באמצע החלק החמישי שעוד רגע נראה, וזה הלכה שכבר ראינו בדף סמכתת, ואני רוצה להציע שהן מובאות כאן, כי זה בעצם עוד מקרה שבו ההיתר של בן פקועה דווקא פוגע. כלומר, ראינו מקודם לפי רבי עמי, שדווקא לשיטת רבי יהודה, שבדרך כלל מתיר עובר חי בחודש התשיעי, אגב האימא שלו, במקרה שהאימא טרפה, ההיתר הזה דווקא פוגע בו, כי כבר אי אפשר לשחוט אותו. אז עכשיו, אולי אגב זה, הגמרא מביאה מקרה נוסף, שגם שם דווקא ההיתר של בן פקועה פוגע. מתי? אם יש בן פקועה שבעל פרה רגילה ונולד להם עגל, העגל הזה הוא עכשיו בבעיה, כי מצד האימא שלו הוא חייב שחיטה, אבל מצד האבא שלו הוא הרי בן פקועה, ובן פקועה לא שייך בשחיטה, אז אי אפשר לא לשחוט אותו, ולא כן לשחוט אותו, וממילא אי אפשר לעשות כלום עם העגל, אז הנה שוב דוגמה לזה שדווקא היתר בדרך כלל של בן פקועה יכול לגרום לאיסור. עד כאן החלק הרביעי. בשביל החלק החמישי נחזור כמה שורות אחורה על הנקודותיים, וזה מחזיר אותנו לדין הבסיסי במשנה. שוב, הדין הבסיסי של בן פקוע, שחטנו פרה ובפנים יש עובר, לא משנה אם הוא מת או חי, הוא מותר באכילה בלי שחיטה. זה הדין הבסיסי. רבי שמעון שזורי במשנה ואומר, אפילו אם העובר הזה כבר גדל והוא כבר חורש בשדה, הוא עדיין מותר באכילה. עכשיו, לכאורה, מה הוא בא להוסיף? לכאורה גם רבנן מסכימים לזה, זה הדין הבסיסי של בן פקוע. אלא מספירה הגמרא, נכון, זה הדין מדאורייתא, אבל יש מחלוקת האם חכמים בכל זאת גזרו. כי בכל זאת אנשים יראו שאנחנו לוקחים סתם פרה ואוכלים אותה בלי לשחוט, יחשבו שכבר לא צריך שחיטה. לכן רבנן אומרים שגזרו, ומותר לאכול בן פקוע רק כל עוד הוא עדיין שוכב על הקרקע, אבל ברגע שהוא יתרומם על הרגליים, רבנן גוזרים והוא צריך שחיטה כמו כל בהמה אחרת. לעומת זאת, רב שמעון שזורי אומר, לא גוזרים, וגם אם הוא כבר בן 5, אפשר לאכול אותו גם בלי שחיטה. זאת המחלוקת, ועכשיו לגבי זה נראה שני דיונים. דיון אחד, אם נדלג שלוש שורות קדימה על הקטע שכבר ראינו, אומר אביי, יש מצבים שבהם גם רבנן מודים שלא גזרו. מתי? אם יש משהו מיוחד בעגל הזה, לפי גרסה אחת מספיק משהו מיוחד אחד, למשל שהוא נולד קלות, כלומר שהפרסות שלו לא סדוקות, לפי גרסה שנייה צריך שני דברים מיוחדים, למשל שהוא קלות בן קלוטה, כלומר שגם אמא שלו קלוטה. בכל אופן, כשיש משהו מיוחד, אנשים יזכרו, כן, זה הוא שנולד בן פקועה, לכן אכלו אותו בלי שחיטה, והם לא יטעו ויחשבו שבאופן כללי לא צריך שחיטה, אבל אם אין משהו מיוחד, אז כאמור לפי רבנן גזרו ואסור, זה דיון ראשון. דיון שני זה כמי ההלכה. אז רב חנין אומר שההלכה כרב שמעון שזורי עד הסוף, כלומר גם הוא וגם כל הדורות שלו הם כולם מותרים בלי שחיטה. רבי יוחנן מקל קצת פחות, הוא אומר רק הוא מותר בלי שחיטה, אבל על הצאצאים כן גזרו, ורב אשי מחמיר עוד יותר, והוא פוסק רק כרבנן ולא כרב שמעון שזורי, והוא מצריך שחיטה גם לבן פקוע עצמו. אמנם אם הבן פקוע נהיה טריפה, זה לא מפריע לו, בזה הוא כן הולך לפי הדין מדאורייתא, והוא מתיר לאכול, אבל שחיטה כן צריך, והקשו עליו הרי רב חנין המתיר, ורב יוחנן המתיר, וגם יש כללי פסיקה שתמיד צריך לפסוק כמו רב שמעון שזורי, אבל רב אשי, לגבי רב חנין הוא לא התייחס, לגבי רב יוחנן הוא אמר שרב יוחנן לא באמת אמר את דעת עצמו, הוא רק אמר למי שפוסק כמו רב שמעון שזורי, לפחות אל תקלו בבנים, אלא רק בו, אבל רבי יוחנן עצמו אולי מחמיר גם בו עצמו, ולגבי כללי הפסיקה, הוא אומר זה לא כלל גורף שתמיד כרבי שמעון שזורי, אלא זה לגבי שני מקרים ספציפיים, אבל במקרים אחרים אפשר לפסוק נגד רבי שמעון שזורי. אז אלה היו שלוש דעות, או שהלכה כרבי שמעון שזורי לגמרי, או שמקילים רק בו, או שמחמירים אפילו בו, וזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לחמישה חלקים, בחלק הראשון אמרנו שלמרות שבעלי חיים לא מקבלים טומאה כשהם חיים, בן פקועה, כיוון שהוא מותר באכילה, אז הוא בעצם נחשב כבר אוכל, אז ראינו ברייתא אתמול שאומרת שהוא גם מקבל טומאה עוד כשהוא חי, אבל היום ראינו שרבי יוחנן אומר שזה מחלוקת תנאים, רבי שמעון בן אלעזר אומר שהוא מקבל, אבל רבנן לא, ומחלוקת מקבילה לגבי דגים, בית שמאי אומרים שהם מקבלים כבר כשהם ניצודו, בית הלל אומרים רק כשהם מתו, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על חלף של עובר, מתי הוא הופך מעובר לבהמה, שאז החלף שלו נהיה אסור, לפי ריש לקיש צריך חודשים ואוויר, כלומר שהוא ייוולד, לפי רבי יוחנן ללישנה הראשונה מספיק אוויר, ללישנה השנייה מספיק חודשים, וראינו את הנפקמינות שאם היא הטילה נפל אז שם יש אוויר אבל אין חודשים, ומצד שני אם הוא הכניס את היד בחודש התשיעי ולקח חלף, אז שם יש חודשים ואין אוויר. אלא הדעות, הקשנו על זה מקורבן שלמים, ששם יש לימוד מיוחד לומר שלא מקריבים את החלף של העובר, וראינו שתי גרסאות, האם זה קושיה על ריש לקיש או על רבי יוחנן, ואת שניהם תרצנו, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על בן פקוע שאמא שלו התרפה, אז בבן פקוע רגיל, כלומר אם הוא מת או לפני החודש התשיעי, אז מצד אחד הוא טהור, אבל מצד שני אי אפשר לאכול אותו, או כי השחיטה של האמא היא לא שחיטה טובה, או כי הוא בטל האמא וגם האמא אסורה ואכן הוא אסור. אבל מה לגבי כשהוא בחודש התשיעי חי? אז לפי רבי מאיר ודאי שאפשר לשחוט אותו בפני עצמו, כי בחודש התשיעי כשהוא חי הוא בהמה בפני עצמה. לפי רבי יהודה ראינו מחלוקת, רבי ימי אומר שאי אפשר, כי הוא עדיין בטל האמא גם בחודש התשיעי כשהוא חי, אבל לפי רבא אפשר, כי גם רבי יהודה מודה שיש כאן שני מסלולים, וממילא עם המסלול של האמא לא עובד, אפשר לשחוט אותו במסלול של עצמו ולהתיר אותו. זה רבי עמי ורבא, ראינו דיון דומה בין רב חיסטה לרבא, שרבא הוא כמו רבי עמי ורב חיסטה הוא כמו רבא, וזה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו בקצרה עוד דוגמה לזה שדווקא היתר של בן פקועה יכול לפגוע, וזה בילד של בן פקועה עם פרה רגילה, שמצד של האמא הוא צריך שחיטה, מצד של האבא לא שייך בו שחיטה, ולכן הוא בבעיה ואי אפשר לאכול אותו. ובחלק החמישי ראינו מחלוקת רבנן ורב שמעון שזורי, האם למרות שהתורה התירה בן פקועה, בכל זאת חז"ל גזרו. לפי רב שמעון שזורי הם לא גזרו, אבל לפי רבנן הם גזרו, ומהרגע שהוא עמד על הרגליים הוא צריך שחיטה, על זה ראינו שני דיונים. הבאי אומר שגם רבנן מודים שאם יש משהו מיוחד, אז לא גזרו, למשל שהוא קלות או שהוא קלות בן קלוטה. דיון שני זה כמי הלכה, ראינו שלוש דעות, או שמקלים לגמרי כרב שמעון שזורי והוא והצאצאים שלו מותרים בלי שחיטה, או שמקלים אבל רק בו, או שמחמירים כרבנן כל טוב.